דף פי א', עמוד א' במשנה. פי א', עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, קונה שני אילנות בתוך שדה חברו. אדם שקונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, הרי זה לא קנה קרקע. הדין הוא שסתם אדם שקונה שני אילנות, אז אפילו את המקום שבו עומד האילן, אנחנו לא מדברים שסביבות האילן, ודאי שהוא לא קנה, אפילו את המקום שבו עומד האילן, הדין הוא לא קנה. רבי מאיר אומר קנה קרקע, חולק רב מאיר ואומר שהקרקע שלו, הווה אומר שהנפקמינה תהיה שמה יקרה ברגע שיבש האילן, האם הוא צריך לעקור את האילן וללכת, או שהוא רשאי לבוא וליטה אחר במקומו. מחלוקת תנקמה ורב מאיר. חוברת המשנה לתנקמה, הגדילו לא ישפה. אומרת המשנה, מה קורה אם הענפים האלה הגדילו? מכיוון שאתה תנקמה סבור שהוא לא קנה קרקע, אז בעצם בעל הקרקע משועבד לכל הצרכים של האילן. ומכיוון שהחלק מצורכי האילן זה הענפים של האילן, אז אפילו שבפועל הרי תחת הענפים האלה גדלים לנו עכשיו פה גידולים, והגידולים האלה ניזוקים כי לא מגיע אליהם השמש, אבל מכיוון שלי יש זכויות אצלך בקרקע להעמיד אילן, אז אתה לא רשאי לקצוץ את הענפים.
אני בעל השדה.
כמובן. והעולה מן הגזע שלו. מה קורה אם עכשיו באילן הזה נוצרים לנו עוד ענפים או נטיות או ייחורים שיוצאים מתוך הגזע? זה שייך לבעל האילן, ומן השורשים של בעל הקרקע, כיוון שזה יוצא מתחת לקרקע, זה נחשב גדל מן הקרקע, וכל דבר שגדל מן הקרקע שייך לבעל הקרקע. ואם מתו, אין לו קרקע. ולכן מסיים את המשנה, מה יקרה אם עכשיו מתו האילנות? הוא לא רשאי ליטה אחר במקומם, כי אין לו שום דבר בקרקע, יש לו רק זכות באילן עצמו. לעומת זאת, אומרת המשנה, מה קורה אם הוא קנה שלושה, קנה קרקע. אדם שקנה שלושה אילנות, קנה גם את הקרקע שבעזרת השם בגמרא, בהמשך בפי ב', יבואר לנו כמה קרקע הוא קנה איתם, אבל באותו רגע שהוא קנה שלושה אילנות, זה נחשב שדה אילן, ולכן הוא קנה קרקע, הגדילו ישפה. ולכן אם הענפים האלה נכנסים עכשיו לתוך השטח שלי, הרי אין לך זכות לבוא ולגדל ענפים בשטח של השכן, ומכיוון שאין לי שום שיעבוד בקרקע שלי כלפי האילן שלך, כי הרי לאילן עצמו יש קרקע, אז לכן צריך לקצוץ. והעולה מן הגזע ומן השורשים שלו, של בעל האילן, כי הרי גם הקרקע שייכת לבעל האילן. ואם מתו, יש לו קרקע, ואם עכשיו ימותו האילנות, הוא רשאי ליטה אחרים במקומם, כי הוא קנה את הקרקע, אז יש לו זכות בקרקע. אם היינו צריכים לסכם את המשנה שבפנינו, אז למעשה כך, אליבא דכולי עלמא, אדם שקונה אילן אחד, יש לו אילן, אין לו קרקע, על זה אין חולק. אליבא דכולי עלמא, אדם שקונה שלושה אילנות, הרי זה שדה אילן, ולכן ודאי שהוא קנה קרקע, על זה אין חולק. הנידון שעובד בפנינו, מה קורה בשני אילנות? יש לו קרקע או אין לו קרקע? מחלוקת תנקמה, דהיינו חכמים, מול רבי מאיר. חשוב להדגיש ששיטת הרשב"ם, כך למדנו לאל בפרק המוכר את הבית, בדף ס"ד עמוד א', בדף עין א', שיטת הרשב"ם, שהמשנה שלנו היא אליבא דחכמים, דהיינו, אנחנו במוכר את הבית הבאנו נידון, האם מוכר בעין יפה או מוכר בעין רעה. חכמים אומרים, סתם אדם שמוכר, מוכר בעין רעה. בא רבי עקיבא ואומר, מוכר, מוכר בעין יפה. זאת אומרת, אומר הרשב"ם, שכל הנידון אצלנו במשנה זה לפי חכמים שאומרים מוכר בעין רעה. עכשיו אני צריך לדעת מה קורה בקונה שני אילנות, האם הוא קנה קרקע כי זה שדה אילן, או לא קנה קרקע כי זה לא שדה אילן. אבל ודאי שאליבא דרבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שמוכר בעין יפה מוכר, אז גם באילן אחד הוא קנה קרקע, כי מוכר בעין יפה, זוהי שיטת הרשב"ם. רוב הראשונים חולקים על דברי הרשב"ם וסבורים שמכיוון נאמר, משל למה הדבר דומה? אדם שקנה אוטו, אז ברור שמוכר בעין יפה, הרדיו טייפ זה חלק מהמחר, זה נקרא מוכר בעין יפה. אני לא אומר שעכשיו אדם שמכר אוטו הוא יוציא משם את, את הרדיו, למה? כי זה חלק מהמחר, מוכר בעין יפה. אבל יהיה נכון לבוא לומר שאדם שמכר גלגלים מכר אוטו, כי הוא מכר גלגלים אז הוא מכר אוטו? יש עיקר ויש תפל, אומרים הראשונים. שם היה לנו נידון, אדם למשל שמכר בור. מה קורה עם הגישה לבור? לא הדרך שאני קונה לו בתור קניין. האם יש לו את הפכות הכניסה לבור? מוכר בעין יפה מוכר, אז אני אומר שאדם שמוכר בור, דבר חשוב, אז גם את הדרך לבור הוא נתן לו את הפכות שימוש בדבר. אבל כשאתה מדבר באילן וקרקע, אילן זה תפל הקרקע. גם עליבא דרבי עקיבא שאומר שמוכר בעין יפה מוכר, אז מה אם הוא מכר אילן ומכר את הקרקע, הוא מכר גלגלים ומכר את האוטו? אין שום קשר בין הדברים, ואפשר לקיים את המשנה גם עליבא דרבי מחלוקת ראשונים. לא מעניין. אתה עכשיו חוזר למחלוקת, לא שאני לא יכול לענות על זה. אתה חוזר עכשיו למחלוקת הישנה, מוכר בעין יפה מוכר בעין רע, אדם קנה בור, איך הוא יגיע לבור? שיאופף או שישלם כסף להגיע, זה לא מעניין.
ארז בון זה ברור.
נו.
זה כמה ראשונים.
מה הבעיה? זה
שאדם קונה שתי אילנות, הוא לא יכול לשכור.
נכון. מה הוא צריך לעשות בשביל זה? או לבוא עם ההליקופטר ולהשקוט מלמעלה, או...
לא, זה גם הקרקע.
יפה.
אל תיגע בקרקע.
לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא,
זה מה עם הקרקע שלי?
לא זה אמרנו, לא זה אמרנו.
לא אמרנו.
יפה מאוד. זה בדיוק כמו שתבוא ותגיד לי, אדם קנה קומה שנייה, מחליט בעל הקומה הראשונה שהוא רוצה לשפץ את הבית, הוא מוריד את הקירות. הוא יכול? למה הוא לא יכול להוריד את הקירות? רוצה להרחיב. כי הוא משועבד. הוא משועבד לקומה שלו. אותו דבר פה. כשאני קונה ממך אילן ולא קונה קרקע, אין פה שום דבר שאתה יכול לקנות. תשאל אחרת, מחר בבוקר זה יבוא ויעקור, כפי שדיברנו שם. זה ודאי שלא. כי הוא משועבד לכל השימושים של האילן, אפילו ענפים שגדלים באילן הוא משועבד. אלא מה? אתה שואל שאלה טכנית. איך אני אגיע לאילן שלי? כן, תשלם על זה, יש כל מיני עצות. אומרת עכשיו המשנה, הגמרא, נא נתן. יש לנו משנה במסכת ביקורים. במשנה מבואר על פניו, הדין של המשנה שלנו. אומרת המשנה שם, הקונה שני אילנות בתוך של חברו מביא ואינו קורא, רבי אומר מביא וקורא, נקודה, בואי המשנה. אז אנחנו יודעים שהתורה אומרת פרשת כי תבוא, אותו דבר נמצא לנו באלה המשפטים, אותו דבר התורה חוזרת ושונה את זה בכי תיסה. הדין הוא שאדם שיש לו קרקע בארץ ישראל, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. יש לנו מושג שבשבעת המינים, אם אדם רואה, כפי שאומרת המשנה בביקורים, פרק ג' משנה א', כיצד מפרישים ביקורים, יורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, או רואה אשכול שביקר, כורך עליו גמי, זה המסלול. את אותה כריכה, את אותם הפירות, הביקורים, הבכור שלו, הראשון, יכול לעשות את כל הכרם בכור, אבל בעיקרון לוקח את אותם פירות הראשונים של האילן, עולה איתם לירושלים, מביא את זה לבית המקדש, מכניסים את זה בעזרה, מניפים את זה תנופה, מגישים את זה אצל המזבח, זה לא עולה על גבי מזבח, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש, ודאי שזה לא עולה למזבח, אלא מגישים את זה אצל המזבח, ואז זה ניתן לכהנים, כי יש לזה דין של תרומה. כי התורה אומרת, תרומת ידך, דורשת הגמרא, אילו הביקורים. ביקורים אי אפשר לתת לו ללוי ולא לישראל, אך ורק לכהן, כמו כל תרומה ששייכת לכהנים. זהו הביקורים. באה עכשיו המשנה שם ואומרת, הקונה שני אילנות בתור של חברו. מה קורה אם אדם קונה שני אילנות? תנא קמא, מביא ואינו קורא. אם אני הולך על המסלול של המשנה שלנו, אני מבין. אומר תנא קמא, אין לך קרקע, אין לך קרקע, אתה לא יכול לקרוא את הפרשה שעוסקת בביקורים. כי הפרשה הזאת מדברת על אדם שהוא מחזיק בקרקע, ואתה אין לך קרקע. הנה הבאתי מראשית פרי אדמה אשר נתת לי, אתה לא יכול להגיד את זה, אתה לא יכול להשתמש בפרשת הרמי עובד אבי. חולק עליו רב מאיר ואומר, מביא וקורא על פניו למה? כי רב מאיר סובר שיש לו קרקע, זה המשנה שלנו. זאת אומרת, מה יקרה עליבא דרב מאיר אם יש פה רק אילן אחד? מביא ואינו קורא. דל מאחר עכשיו שאני לא יודע, ואני לא יודע להסביר באמת, מה זה הדין הזה מביא ואינו קורא? או לא מביא, או מביא וקורא.
אפילו אם מביא אחרי חנוכה,
לא אמרתי שלא שמעתי על הדין הזה. נכון שישנו דין שאומר שמחג השבועות זה זמן הבאת הביקורים עד חג הסוכות. מי שמביא אחרי חג הסוכות עד חנוכה, אחרי חנוכה כבר אי אפשר בכלל להביא. אז הוא מביא ואינו קורא, אמת. היא גופה, מאיפה זה נולד? או מביא, זה לא שאני, נכון שיש יש כזה מושג שאדם עם מת השליח בדרך, יש כמה אופציות של מביא ואינו קורא. שאלה היא למה, פה במקרה הזה, או שלא נתת לי. בסדר, לא, לא אמרתי שאני לגמרי שולל הבנה, אני רק אומר, בסדר. צריך לנסות להבין את זה, צריך לנסות להבין. אם זה יהיה ברור, זה טוב. כי בעיקרון התורה אומרת ולקחת ואת, מראשית פרי אדמה, אז איפה צריך להביא? למי שיש אדמה, מי שאין לו אדמה, לא צריך להביא. נו, אז מה זה נתת לי? נתת לי זה מי שנתן לו אדמה, מי שלא נתן לו אדמה, הוא לא שייך לעסק, הוא לא בביזנס. לא אמרתי שאי אפשר להבין, צריך להבין, צריך, לא קורה כלום. זוהי אבל ההבנה הבסיסית של הסוגיה לפני שאנחנו מתקדמים בגמרן. זה מאוד חשוב הסדר של הדברים. יש לנו משנה, מבואר במשנה שלנו מחלוקת לגבי שני אילנות בין חכמים לבין רב מאיר, כאשר ברור שלפי חכמים שני אילנות אין לו קרקע, לפי רב מאיר שני אילנות יש לו קרקע. ועל פניו, אם אני מבין נכון את המשנה במסכת ביקורים, זה אותה מחלוקת בדיוק. ולכן אם יש לו אילן אחד, עליבא דכולעלמא, מביא ואינו קורא. אומרת על זה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מחייב היה רבי מאיר אף בלוקח פירות מן השוק, או כמו גרסת הבח מן האילן. בא עכשיו שמואל ואומר חידוש גדול בדבר רב מאיר. אדם שיש לו אילן אחד, אדם שקונה פירות במחנה יהודה, וכשהוא מוציא לו שם איזה רימון, איזה טענה, הוא רואה שכרוך על זה גמי, זאת אומרת, זה משהו שבן אדם סימן בתור ביקורים, צריך לעלות עם זה לירושלים. אדם יש לו אילן אחד, אין לו קרקע. טוען שמואל, כך כתוב פה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מחייב היה רבי מאיר, מה? מביא וקורא, מביא וקורא, אף בלוקח פירות מן השוק. שואלת הגמרא, ממאי? מאיפה אתה מביא כזה חידוש שמואל? איפה ראית כזה דבר ברב מאיר? עונה הגמרא, מדקתן למשנה יתרה, כי מצאתי דבר מיותר. מה מצאת? מכדי תנא לידי יש לו קרקע, פשיטא דמביא וקורא, אלא שמע מינא מחייב היה רב מאיר אף בלוקח פירות מן השוק, או לפי גרסת הבח מן האילן. עונה הגמרא, עונה הגמרא, ברשותך רק עונה הגמרא, יש לנו משנה מיותר במסכת ביקורים. למה? יש משנה במסכת בבא בתרא, במשנה כתוב, אליבא דרב מאיר, אדם שיש לו שני אילנות יש לו קרקע. אם יש לו קרקע, אז כל בן אדם שיש לו אילן ויש לו קרקע, אז כתוב בתורה שהוא מביא וקורא. פה לא צריך משנה. התורה אומרת שאדם שיש לו קרקע ויש לו אילן, אז הוא מביא וקורא. נו, אז אם זה מבואר מפורש בתורה, אז עכשיו אנחנו צריכים להבין הלאה. אז למה צריך משנה במסכת ביקורים? בשלמה תנא קמא דהיינו חכמים, אני מבין את המשנה. באה המשנה ואומרת, תראה, יש מצב הרי של מביא ואינו קורא, זה חידוש. אם לא היית אומר לי את זה במשנה, לא הייתי יודע שיש כזה דין של מביא ואינו קורא. מישהו צריך ללמד אותנו את זה. אומרת המשנה במסכת ביקורים, לפי חכמים, אדם שיש לו שני אילנות, אפילו שאין לו קרקע, ואז הייתי חושב שהוא לא מביא ולא קורא, אומרת המשנה, מביא ואינו קורא. מצוין, שומע. אבל רב מאיר במשנה מיותר. על הדרך באנו ואמרנו, אם ככה, כנראה, אני שומע אותך, אבל שמואל למד אחרת. זה לא שאלה. אומר שמואל, מזה שהמשנה במסכת ביקורים מציינת את הדין של רבי, אפילו שאני יודע את זה במסכת בבא בתרא, צריך לזכור דבר אחד במאמר המוסגר, זה לא וורד בסדר כרונולוגי. יכול להיות שמסכת ביקורים שנה רבי עוד לפני שהוא שנה את מסכת בבא בתרא, זה בכלל לא מעניין. אבל אם היית כותב את הדין של מסכת ביקורים שלפי רבי בשני אילנות מביא וקורא, לא היית יודע מה הדין שלו לגבי מוכר. אולי במוכר אין לו קרקע, אז המשנה במסכת בבא בתרא היא מצטרכת. אבל אחרי שכתבת את המשנה במסכת בבא בתרא שהיא מוכרחת, בשביל מה צריך את המשנה במסכת ביקורים? בהכרח, אומר שמואל, רבר, בא לומר לנו מסר, חשוב מאוד, אני לא צריך קרקע. הלוקח שני אילנות, זה לא וורד בקרקע. אז למה אתה מדבר על שני אילנות? דבר על אילן אחד. כי אני מדבר, אני בן חכמים. אתם חכמים שסורים שבשני אילנות אין לו קרקע ולכן מביא ואינו קורא, גם כשאין לו קרקע, גם כשאין לו קרקע מביא וקורא. לשיטתי, זה נכון, באילן אחד זה לוקח פירות מן השוק. ולמה? כי למה לא? כי למה לא? זוהי שיטת רב מאיר. שואלת הגמרא, רגע, רב מאיר, יש לי איתך בעיה. כן? אבל זה אביזר שייך. אז כמובן, מדברים רק באופן שזה מתאים. לכן הבח גורף מן האילן. אין חיוב כזה. אין חיוב של ביקורים בתור ביקורים, אבל זה עוד רגע. אדם שאוכל ביקורים, זה לא כמו אדם שאוכל דבר שלא הופרש מן התרומות ומעפות. כשאין תרומות ומעפות זה טבל. אדם אסור לו לאכול פירות טבל. אלא אם כן הפרישו תרומות ומעפות. אין שום איסור לאכול את התאנה הראשונה שביקרה על גבי האילן. אם אתה מביא את זה לירושלים ועושה בזה הגשה ועושה תנופה, מה? לא. לא, מי הבאת? לא הבאת, לא קרה כלום דבר. מה שעושה זה תרומה והבאת הביקורים. אומרת הגמר, רגע, ויש לי כמה בעיות איתך. והכתיב אשר תביא מארצך, ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך. היהודי הזה אין לו קרקע, לוקח פירות מן השוק, לוקח אילן אחד, אין לו קרקע, ליבא דכולא עלמא. עונה הגמרא, הוא למיעוט חוץ לארץ. לא, זה בא למעט דבר אחר. זה בא למעט דבר אחר, זה בא למעט אדם שקונה פירות מחוץ לארץ, אילן שיש לו בחוץ לארץ, שם אין חיוב הבאת ביקורים. ולמה? כי זה מצווה תלויה בארץ. על פניו. שואל מי התוספות, אם הוא מתחיל, הוא למיעוט חוץ לארץ, בשורה השלישית שלו, ותימה. אם זה באמת פר דין של מצוות התלויות בארץ, אז למה צריך מיעוט מיוחד? הרי יש לנו כבר גמרא בקידושין שאומרת שכל דבר, כל דבר שהיא מצווה התלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. אבל לא צריך פסוק, לא צריך למעט. כל מצוות התלויות בארץ אינה נוהגות אלא בארץ. לכן אני צריך את התוספות. אף תירוץ ראשון אומר באמת תוספות שזה מצווה תלויה בארץ, אבל בבעילי המשפטים אומרת התורה כך: ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ומכיוון שהתורה הקישה כמבואר במחילתא בין לא תבשל גדי לבין הדין של ביקורים, והרי לא תבשל גדי זה דין שנאמר גם בחוץ ארץ בשר וחלב, אז הייתי אולי סובר שנכון שזו מצווה תלויה בארץ, אבל הוא קש ללא תבשל גדי ונוהג גם בחוץ ארץ, אז צריך מיעוט מיוחד, ולכן התורה מביאה מיעוט. התירוץ השני בתוספות זה התירוץ המחודש מבחינתנו. תוספות בדיבור המתחיל ההוא למיעוטי בשורה החמישית שלו מביא רשב"א. ולרשב"א נראה דלא נחשיב ביקורים מצווה תלויה בארץ, דלא דמי לתרומה ומעשר וחלה דהתם גוף הפירות מחויבים בתרומה דתבל נינו ואסורים באכילה, ולכך חשובים הם תלויים בארץ. אבל ביקורים אין החילוף תלויים בפירות אלא באדם, דהן אפרים באכילה אף על פי שלא יפריש מהם ביקורים. אם האדם עשה איזה ביקורים, יפריש את זה לביקורים, אז זה מתחייב. אבל אם הוא לא יפריש, זה לא מתחייב, זה לא דין בפירות. ועוד, מדלא חייב תרומה ומעשר עד שיתמרח בקרי מוכח שהחיוב תלוי בפירות, לפי שלא הגיע עדיין זמן חיובה, אבל ביקורים, ודאי חובת הגוף נינו. כעבודה ורדה, אפילו על מיני בקידושין, שאין החיוב תלוי בפירות, אלא באדם, ואפילו בעודן באילן מתחייב, כמו ציצית וכו'. כדתנן במסכת ביקורים, כיצד מפרישים ביקורים, יורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, יש לו שביקר, כושר בגמי, אז הקשר הזה, זה היצירה של האדם, ההפרשה הזאת, היא זו שמחייבת. אז באמת לפי התוספות ישנה מחלוקת ראשונים, האם ביקורים זו מצווה תלויה בארץ, או זה לא מצווה תלויה בארץ. אם זה מצווה תלויה בארץ, אבל אני אהבה מלמוד את זה בלא תבשל גדי בחלב אמו, או שזה בכלל לא מצוות התלויות בארץ, אז צריך מיעוד. חזרנו לסוגיה. מה הם חוץ לארץ? ובכל זאת באה תורה וממעטת שאם הוא יביא מחוץ לארץ הוא לא חייב. בדיוק בשביל זה צריך מיעוט אשר תביא מארצך, אחרת הייתי אומר שגם מחוץ לארץ. שואלת הגמרא, והכתיב אדמתך? הלו אדמתך, פה אין לו אדמה. עונה הגמרא, למיעוטי אדמת אקום. למיעוטי אדמת אקום, שאם זה אדמה של גוי בארץ ישראל, אז לא מביא ולא קורה, כי באדמת גוי לא. אז נכון שתוספות למטה האחרון הקטן ההוא למיעוטי קיים על הרשב"א, מה היא צריכה לרב מאיר? יש קניין לאקום בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. אני יודע שגם תרומות ומעשרות לא מביאים מקצת ישר. אומר תוספות, הכל עומדים מהסוגיה שלנו, אז את המיעוט שלנו אנחנו צריכים, זה המלמד. יש לרשב"ם גרסה אחרת. לפני הרשב"ם הייתה גרסה אדמתך, אדמתך. הגמרא פעמיים שואלת, יש שני מיעוטים של אדמתך. עונה הגמרא, אחד למיעוטי אדמת אקום, ואחד למיעוטי אדמת הגר, שבגר בקרקע שלא מביא ולא מביא ולא קורה. זאת אומרת ככה, הרשב"ם כבר עומד, אפילו שהגר עצמו מביא ולא קורה, כי הוא לא יכול לומר אשר נשבעת לאבותינו, אז הוא מביא ואינו קורה, אבל מי שקונה מפירות הגר אז הוא לא מביא ולא קורה. כך רוצה לומר הרשב"ם. תוספות מזכיר את הדברים, ותוספות אומר הוא בחינם הוא דחק להעמיד את אדמתך השני על גוי, כי אומר שיש דין הנוטע בתוך שלו והבריך לתוך של חברו, לתוך של רבים, הרי זה אינו מביא, משום דכתיב אדמתך שיהיו כל הגידולים מאדמתך, ודווקא לוקח פירות מביא וקורא לרמר ולא מבריך משל חברו, דכיוון דקנה מחברו חשיב אדמתך, כפי שהגמרא תביא בהמשך, וזה בעצם קודם נרמז פה. התוספות הזה חשוב לידיעה, אבל אנחנו לא מתעכבים עכשיו. תוספות אומר שמכיוון שיהיה נאמר פה אבותינו, ולכן גר לא בכלל אבותינו, אז גם גר לא יוכל להוציא אותך בברכת הזימון. הרי בזמן הגמרא לא היה ברכונים, אז היה אחד מברך ומוציא את האחרים. אם הגר הזה עכשיו רוצה לבוא והוא מתחיל לברך ואומר שהנחלת לאבותינו ארץ, איזה אבותינו? הוא לא יכול להגיד אבותינו. ואם הוא רוצה לבוא ולהתפלל, אז הוא מזכיר, אם הוא מדבר בינו לבין עצמו אומר אלוקי אבות ישראל, ואם הוא בבית כנסת ניגש לפני עמוד הזה אומר אלוקי אבותיכם, ואם הייתה עם עם ישראל אומר אלוקי אבותינו. יכול להיות שיהיה ציבור, אבל להגיד אחרת את הנופח לפי התופרות, לפי למייסה, למייסה ראי, שלא, זה לא נפתח. ביחס לנחלה הוא נקרא גר, כי אין לו אבא, אין לו ירושת הארץ. כי באמת ריבת עושות שחולק, אמרתי זה רק בשביל הידיעה, כי צריך פה להתעכב טיפה, אבל ריבת עושות חולק על הדברים שרבים אותם. ורי סובר שבאמת כל החיסרון בגר ביחס לביקורים, זה בגלל שכתוב אשר נתת לנו. ונתת, הוא לא היה בן באי הארץ, אז הוא לא יורש באדמת הארץ. אבל אבותינו אין לו בעיה, כי כתוב הרי אב המון גויים נתתיך. בתחילה היה אברהם אב רק של ארם, ואחרי זה עשה אותו אב המון גויים. זאת אומרת קודם הוא היה רק לארם ועכשיו הוא על כל הגויים. אז מלך גם הגר הזה יכול לומר אבותינו, כי הוא מתייחס לאברהם. אז זה לא בעיה, בתפילה זה לא בעיה, בזימון זה לא בעיה. יש לי בעיה טכנית לגבי ביקורים, בגלל החיסרון הזה לתת לנו, הוא לא חלק מהנתינה. ולכן למשל גר שבא מן הקימי, דהיינו מצאצאי יתרו, ששם כתוב שהם קיבלו נחלה ביריחו, את דופשה של יריחו, אז הוא יכול להגיד לתת לנו, בגלל שיש לו כן חלק בבעי הארץ. ואז יהיה נידון, מה קורה עם אבא שלו גוי ואמא שלו מישראל? אז גם הוא לכאורה לא יוכל לקרוא, כי אישה עצמה, אומרת המשנה, היא מביאה ואינה קורה, כי אין לה חלק בארץ. ממשיכה הגמרא ואומרת, צריך פה את כוח חשבון, אבל זה העיקרון של הדברים, הנוגע אלינו. אני רק רוצה להישאר בתוך הגמרא, בתוך הסוגיה. יש לנו משנה במסכת ביכורים. במשנה שם מצאנו את אותו מחלוקת בין רב מאיר לחכמים, מי מביא וקורא ומי מביא וקורא. בא שמואל ומחדש שדברי רב מאיר מדבר לא רק בשני אילנות, אפילו באילן אחד, אפילו קונה פירות מן השוק, אפילו מי שאין לו קרקע גם הוא יכול להביא ולקרוא. היה לנו שאלה, אבל כתוב בפסוק ארצך, אמרנו לא, למעט חוץ לארץ. כתוב אדמתך, אדמתך זה למעט אדמת אקום, למעט אדמת הגר. אבל אין, שואלת הגמרא, רגע, אשר נתת לי, הוא לא יכול להגיד נתת לי, זה לא שלו. עונה הגמרא, כן, דייף לזוזה וסמינימו, נתת לי את הכסף שאני אוכל לקנות, אז זה כן אשר נתת לי. אם ככה הגמרא מסתדרת נפלא עם הפסוקים ונשארת בדין של שמואל. מה תברא בזה? ברא בזה מביא ברייתא, בברייתא כתוב הקונה אילן אחד בתור של חברו מביא ואינו קורא. למה? לפי שלא קנה קרקע דברי רב מאיר. אומרת הגמרא, תיוסתא נפל לנו כל הדברים של שמואל. הברייתא אומרת מפורש שמה החיסרון לפי רב מאיר? ושאין לו קרקע, ולכן באילן אחד שאין לו קרקע מביא ואינו קורא. אז זה תלוי בקרקע, כמו שאנחנו הסברנו בהתחלה את המשנה בביקורים, ולא כמו ששמואל הבין. וככה הגמרא מקבלת את הדברים. אגב, עכשיו מברר את הגמרא, אמר לרב שמעון בן אליקים לרבי אלעזר, תאמר לי מה היא טעמה, פי א' עמוד ב', מה היא טעמה דרב מאיר באילן אחד ומה היא טעמה דרבנן בשני אילנות. אם אתה אומר שהוא לא יכול לקרוא, כי כתוב אשר תביא מארצך, זה לא מארצך, אז למה הוא מביא? אשר תביא, מאיפה? מארצך. מי שיש לו קרקע מביא, מי שאין לו קרקע לא מביא. אז לפי רב מאיר שסובר שבאילן אחד אין לו קרקע, ולפי חכמים שבשני אילנות אין לו קרקע, מי שאין לו קרקע לא מביא. עונה הגמרא, אמר לו, דבר שהראשונים לא אמרו בו תם, תשאלני בבית המדרש כדי לביישני? מה אתה שואל את השאלות האלה? כדי שמה? שאני אגיד לך שאני לא יודע? שלוחה, ברמב״ם. אסור לשאול שאלה כזאת שאתה יודע שהוא לא ידע לענות אותך. מה אתה ויש אותי ברבים? הם, רב מאיר וחכמים, לא נתנו תם, אז מה אתה רוצה ממני? אמר רבא, מה יקושי? הרבא יש לו הסבר. דילמה רב מאיר באילן אחד ציפו כמספקלי, ורבנן בשני אילנות ציפו כמספקלי. התשובה היא, עמד ספק לפניהם. מה הספק? באים רבנן ואומרים, אדם שקונה שני אילנות, האם הוא קנה שדה? האם זה נקרא שדה אילן ויש לו קרקע או אין לו קרקע? עכשיו צריך להבין, כשאני עומד בספק, אותו דבר רב מאיר, בשני אילנות פשוט לרבר שזה נקרא שדה אילן וקנה קרקע, מה קורה לגבי אילן אחד? יש לו קרקע או אין לו קרקע? יש להם ספק. מה אני עושה בכזה ספק? למה לא? אז יש לך שאלה, לא, אתה לא שואל למה זה עושה, אתה שואל, במשנה לא נראה שיש להם ספק. כרגע אנחנו מסתפקים. כרגע אנחנו מסתפקים. והספק שעומד לפנינו, האם הוא קנה קרקע או לא קנה קרקע, ואז מה נידון? אז אם אתה בא לשאול אותי עכשיו מחר יבש האילן, האם אני רשאי ליטה אחר במקומו? אז יש לנו כללים תלמודיים. כשיש לי מוכר ולוקח, יד הלוקח על התחתונה. למה? כי המוציא מחברו עליו הראיה. אז אני מורתם, אני בא לשדה. אתה עכשיו רוצה לבוא ולטעון שזה שלך? תוכיח. וכל זמן שזה ספק וזה לא ניתן להוכחה מה נכלל בתוך המחר, אז אני נשאר בעל השדה. אבל עכשיו שאני בא לשאול לך, אדוני, אדם יש לו פה גידולים, האם הוא צריך להביא על זה ביקורים? הרי יש צד שיש לו קרקע, אם יש לו קרקע מביא וקורא. אז בגלל שאני מסופק, צריך להבין את זה טוב, בגלל שאני מסופק, לכן יש דין של מביא ואינו קורא. אני לא יכול לקרוא כי אני בספק, אני לא יכול להגיד אשר נתת. אבל מצד שני, אני לא יכול להתעלם מלהביא ביקורים, כי הרי יש צד שאני מחויב בעבד הביקורים, כי יש לי פה קרקע. אולי הקרקע שלי, האם זה נקרא שדה אילן או לא? זה חומרה, מביא ביקורים. מה לקרוא? הוא לא יכול לקרוא. מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לקרוא. זה לא ודאי שלא הקרקע. לחומרה זה אומר שאני מביא. זה לא אומר לי שאני עכשיו בא לבית לבוא ולהוציא מילים שזה לא אמת. אז יש לך שאלה אחרת. עכשיו אתה יכול לבוא ולשאול אותי, אם הוא לא יכול לקרוא, כי זה אולי שקר, אז אולי בכזה מקרה הוא לא רשאי להביא זה? לא, 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 לא ראינו עוד כלום. ראינו דבר אחד.
לא, שייך להביא ולא לקרוא, זה
יראינו. ולמה? ולמה? הבנו. עכשיו כתוב לנו למה. הוא מביא כי הוא בספק, והוא לא קורא, כי הוא לא יכול לקרוא על הספק. לא, כן, אבל לא שמענו על זה. בסדר, בסדר, אין לי בעיה, לא אכפת לי.
אתה מברך גם על הספק, אני לא...
לא מבין את השאלה.
לא
עוד רגע.
ספק לחומרה.
מה לקרוא? איפה בברכת המזון מצאת שקוראים בספק?
אם ברכת המזון מדאורייתא, אני מסופק אם אכלתי או לא, אני מברך.
ואתה יכול להוציא שם השם לבטלה, על הספק.
אני לא יודע.
ממשיכה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא, ומי מספק עלי והקטני לפי שלא קנה קרקע דברי רבי מאיר? למה אתה אומר שזה ספק? רבי מאיר אומר דברים ברורים, לפי שלא קנה קרקע. עונה הגמרא, אימה שמה לא קנה קרקע. צריך לומר שאולי הוא לא קנה, אם הוא היה יודע בוודאות הוא באמת לא היה מביא, אבל זה ספק בפנינו. שואלת הגמרא, מה פתרת לי? ולייחוש דילמה לאו ביקורים לינו וכמה הילחולים לעזרה. שואלת הגמרא, איך אתה יכול להביא דבר שהוא ספק? הרי על הצד של הספק זה חולין, וחולין אסור להכניס לעזרה. אז צריך כמה ידיעות בסיסיות, אפילו שאנחנו לא מתעכבים עליהן. א', בהגדרה עצמה של חולין בעזרה ישנה מחלוקת ראשונים. למה אסור להכניס חולין בעזרה? למה לא? האם זה דאורייתא או דרבנן? יש ראשונים שנקטו, וכך מביא הרשב"ם פה בפירוש ראשון, שזה עניין דאורייתא, לומדים את זה מהספרי. כתוב, כי ירחק ממך המקום וזבחת. למד מזה הספרי, בריחוק מקום אתה זובח, ולא בקירוב מקום. אדם לא יכול לבוא ולשחוט חולין בעזרה. לא יכול לשחוט. אז זה המקור שלא מתעסקים עם חולים בעזרה. יש ראשונים שנוצאים שזה הכל נלמד רק מסברה, הסתרי זה רק אסמכת באלמה. ובאו רבנן ואמרו שברמה העקרונית מה בעיה להיכנס עם חולים בעזרה, אבל כשאתה תבוא עם חולים בעזרה ויראו אותך עכשיו איך אתה מתנהג עם החולים, אז יבואו לזלזל בקודשים, כי אנשים יטעו ויחשבו שזה קודשים, ויחשבו שאפשר להתנהג עם החולים, עם הקודשים, כמו עם החולים שלו. אז כדי שלא נבוא לידי תקלה, באו רבנן וגזרו שאסור להכניס חולים בעזרה. ישנה מחלוקת ראשונים נוספת, איזה חולים נאסרו לבוא בעזרה? איזה חולים? אני רוצה להיכנס עם פול, כי אני יכול להיכנס לעזרה או לא יכול? שיטת התופות אצלנו למעלה, ודיל מלאב ביקורים, אומר תופות, בכל מקום שיש כאין הקרבה כהכה, שיש הגשה או תנופה וכו'. זאת אומרת, לא כל חולין אני לא יכול להכניס בעזרה. למשל, ישראל הרי גם נכנס לעזרה, יש עזרת ישראל, זה חלק מהמקום, צריך להבין, אני דובר כבר, אבל אני גם, זה לא כל כך המקום עכשיו, זה ממש העיקרון של הדברים. יש לנו עזרת נשים, עזרת נשים לא קדוש בקדושה החמורה. יש אחרי זה 15 מעלות שבהם נכנסים לתוך העזרה, מה שנקרא שער ניקנור. מי שער ניקנור שקיצו גם את הפתח ומעלה, מי שער ניקנור, אז את הפתח עצמו לא קידשנו, אבל השער מכאן ואילך זה נקרא עזרה, כאשר בתוכו יש 11 אמה שזה עזרת ישראל, 11 אמה שזה עזרת כהנים וכף בית המעד המזבח, זה הכל בתוך העזרה. בכל המקום הזה אוכלים קודשי קודשים. כל יהודי שנכנס לתוך העזרה נכנס עם הבגדי יום חול שלו. כל כהן שנכנס לעזרה נכנס עם הבגדי עדיות שלו. אסור לכהן ללבוש בגדי כהונה ומועל, אלא אם כן בזמן עבודה. הלו, זה חולים בעזרה. זה הסיבה שתוספות נוקט, שחולים בעזרה יש עוד דין. אדם בא לאכול, ניקח לצורך העניין, אותו כהן בא לאכול עכשיו קודשים. נגיד שכהנים חייבים לאכול אחרי קודשי קודשים בעזרה. הוא בא לאכול עכשיו את אותו חטא. אסור לאכול חטאת כשאתה רעב, חייב לאכול לתיאבון, על הסובע. נו, הוא מגיע לשם, אבל הוא לפני ארוחת צהריים, אז הדין הוא שהוא מביא איתו תרומה, מביא מעשר, מביא איתו איזה פולקה, אוכל ורק אז הוא ניגש לאכול את הקורבן, הוא לא יכול לאכול את זה כשהוא תאב. נו, החולים בעזרה. אומר תוספות, לכן היה פשוט לתוספות, שההגדרה היא מה זה, בכל מקום שיש כאין הקרבה בביקורים, הרי הוא צריך להניף את זה תנופה. אחרי זה הוא מגיש את זה למסבח, אז זה מזכיר סדר של קודשים. שאלת הגמרא מצוינת, יש ראשונים שלוקטים שבכל מצב אסור להכניס חולים בעזרה. הנוגע אלינו בא הגמרא ושואלת, טכנית, יש לך פה מצב מסופק, יש קצת שזה חולין, איך אתה יכול לבוא עם חולין שיש בהם הנהגה של קורבן ולהכניס לעזרה? עונה הגמרא, אתה צודק ב100%, דה מקדיש לו. לפי הרשב"ם הוא עושה מקדיש, שאם זה באמת קדוש, זאת אומרת, אם זה חולין, אם זה לא ביקורים, אז אני עושה את זה לקודשים שנמכור את זה, ובכסף הזה נביא קורבן. לקורבן. אין, ככל שאו וכל דבש לא תקטירו ממנו, אסור להגדיש פירות למזבח. רק הוא מקדיש את הדמים. הרשב"ם אומר, על אף שמעירים על הרשב"ם, אבל בכל אופן, כולם מעירים על הרשב"ם, שיעשה את זה סתם קדוש, לא צריך לעשות את זה קדושת מזבח, מקדיש את זה לבדק הבית. הרשב"ם אבל אומר, למה? לא, זה ודאי שלא. ברגע שזה דבר ששייך לבית המקדש, אפילו לבדק הבית כבר אין פה בעיה של חולים בעזרה. רק הוא בא ואומר, דמקדיש לו על התנאי, הוא יהווה ביקורים שפיר, ואם לאו, ליקצ'ו לקנות בהם קורבן.
אם זה ביקורים,
אין בעיה, זה מצוין, זה קודשים.
למה לא באו זה? גם מוכרים את זה?
לא.
אני לא יודע.
מקדישים, לא מכרת עוד כלום, הקדשת את זה.
מה עושים? יש לי פירות שאני
לא יודע. לא עושים כלום, הקדשת את זה? זה כבר לא חולים בעזרה? אז ממה נפשו? אם זה ביקורים, אז אין לי בעיה להכניס את זה. ואם זה לא ביקורים, אז הקדשתי את זה ואני יכול... הקדשתי? לא, הקדשתי. אני יכול להיכנס עם זה לעזרה? מציע. שואלת הגמרא, והבאים הכלינו, אבל זה תרומה. על הצד שזה ביקורים חייבים לאכול את זה. איך הוא יכול לאכול את זה? הרי עכשיו אתה אומר שעל הצד שזה חולין, אז הוא הקדיש את זה לקורבן. איך הוא יוכל לאכול את זה? עונה הגמרא, דפריק לו, הוא פודה את זה. אם זה ביקורים, מה טוב ומה נעים, ואם זה חולין, אז הוא לוקח את הכסף, על הכסף הוא מרוקן את הקדושה שבזה נקרא קורבן, ואז ממנו יכול לאכול את זה אחרי שזה כבר היה בפנים. מה? לא, הוא יאכל את הפירות, אם זה ביקורים הטוב, ואם לא הוא כבר פדה את זה ועכשיו זה חולין, הוא לא צריך עכשיו לאכול את זה בעזרה, אוכל את זה כמו תרומה בכל מקום, נכנס עם זה לעזרה אחרי שהוא הקדיש את זה. אין בעיה, יוצא עכשיו מהמקדש, מהעזרה, פודה את זה. אם זה ביקורים אז זה לא זקוק לפדיון, אז היה דבדבנה, ואם זה היה חולין שהוא הקדיש את זה, אז אין בעיה, הוא פודה את זה ועכשיו אפשר לאכול את זה כמו כל חולין.
לא, אתה יכול לאכול את זה בקודש?
לא, רק על הצד של הספק, כן.
לא, ביקורים...
לא, מה פתאום, תרומה אתה אוכל בכל מקום.
אם הוא עשה תנאי, אז כן.
אין תרומה, תרומה אין לזה, זה לא קודשים קלים.
אם הוא עשה לתנאי, אז כן.
מה כן?
לאכול
את זה בעזרה? למה לאכול בעזרה?
לא,
אבל הוא פדה את זה.
זה חולין עכשיו.
הוא פדה את זה, שאלנו שזה יהיה חולין בעזרה, מה זה עובר לי עכשיו? אין לי כל כך בעיה לפי תוספות, כי תוספות אומר שכל הנידון זה רק בגלל שיש פה הגשה, אחרי שזה כבר לא יהיה, אחרי שזה חולין ולא יהיה בזה הגשה, נגמר הסיבוב. מה? הוא לא פודה ביקורים. הוא לא פודה ביקורים, אי אפשר לבדות ביקורים, כמו שאי אפשר לבדות תרומה, זה קודש, אי אפשר להכיל את זה לאף אחד, רק כהנים.
זה כהן. נו, ואם זה הקדש, זה גם זר, פה
בספק. כן, זה חולם, זה רק כהנים.
מספק.
ושזה אולי ביקורים.
הוא
יכול לעשות תנאים, אבל זה לא עובר. איך הוא עושה את זה תרומה? אם זה לא ביקורים, איך זה נהיה תרומה? תרומה יכול להיות רק כשאתה יש לך טבל, אז אתה עושה מזה תרומה. אם אין לך טבל זה לא תרומה. שואל את הגמרא, לא עצרנו, שואל את הגמרא, זה דיל מלאב ביקורים לנו וכמפקי להם מתרומה או מעשר. שואל את אמר רגע, הוא תרומה תהיה אתך אלו ביקורים, אז כל זמן שזה ביקורים אז הוא פטור מתרומות ומעשרות, הוא תרומה תהיה אתך. כל זמן שזה ביקורים אז זה פטור מתרומות ומעשרות, אבל ברגע שזה כבר אולי לא ביקורים, אז מדובר פה על סתם חולין, חולין שהקדישו אותם. אם אתה רוצה לאכול אותם, אתה צריך לתת תרומות ומעשרות. עונה הגמרא, זה מפריש, הוא גם מפריש מזה תרומות ומעשרות. מה? נכון. אגב, תוספות דיברו התחיל תרומה. תוספות, באמצע התוספות אומר, הנה מי שיפריש עליה ממקום אחר, על תנאי. אין לך אדם, יכלתי להגיד עוד תירוץ, אבל יש לי תירוץ טוב. הוא מפריש מיני ובי. רגע, בשלמה תרומה גדולה, יעיב ללכוהן, אין לי בעיה. הרי מה זה, אם זה ביקורים זה לא חייב בהפרשה, ואם זה לא, אז הוא עושה תרומה גדולה ואת אותה תרומה הוא נותן לכהן לאכול, כיוון שזה אולי ביקורים. אם זה מעשר שנידענו בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, נמי יעיב ללכוהן, אין לי בעיה. מעשר אני, נמי יעיב ללכוהן אני בשנה שלישית ושישית. אלא מעשר ראשון, דלי ביו, למה אני יעיב לי? למי הוא נותן? הוא חייב לתת תרומה את המעשר. למי? ללוי. לוי. אבל צריך לאכול את זה כהן, כי אולי זה ביקורים. עונה הגמרא, דייב לי לכהן. איך? כרב לזר בן עזריה. דתניא, תרומה גדולה לכהן. מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא, רבי לזר בן עזריה אומר, מעשר ראשון אף לכהן. אז הוא נותן את זה לכהן. אבל יש פה, אם שמים לב, גרסה. יש אף לכהן ויש לכהן. לפי הבח לא גורסים אף. כי בעצם זה תלוי פה, ברשב"ם הוא מסביר שתי שורות לפני הרחבות, מעשר ראשון לכהן ולא ללוי. כי נפרש בכתובות בפרק האישה שמתרמלה, ומוקילה לבטר דקמסינו עזרה. ומשמע לרב אלעזר בן עזריה, הלווים דקרא אף כהנים במשמע, ו-24 מקומות נקראו כהנים לוויים. תוספות מזכיר תרומה לכהן, ודלא כפרשקות זה פרש דפליגי בטר דקמסינו עזרה, אלא מדאורייתא פליגי. האם אני אומר שזה גם לכהן או רק לכהן? בקיצור, זה הרי תלוי. אם אני אומר שזה גם לכהן וגם ללוי, אז הכנס של עזרא היה שזה יהיה רק לכהנים. אם המראש זה היה שח רק ללווים, אז הוא כנס שגם כהנים. אז זה הנידון פה בגרסה. אומרת הגמרא, בסדר, אבל רגע, ודילמה ביקורים לנו, הוא בא וקריאה. מה עם הקריאה? מה עם הקריאה לצד שזה ביקורים? עונה הגמרא, לא נורא, הקריאה לא מעכבת, אפשר להביא גם בלי לקרוא, כמו שמצאנו. אומרת הגמרא, על מה אתה מדבר? ואמר, ולא, ואמר הבזיר, הכל הראוי לבילה עם בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. יש לנו כלל וקודשי. לומדים את זה במנחות. יש לנו דין, אדם מתנדב מנחה של 60 מסרון ומביא בכלי אחד, ואם הוא אמר הרי עליי 61, מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחד. ומה הטעם? כי 60 נבללים יפה ו-61 לא נבללים. שואלת שם הגמרא, אבל הרי אפשר להביא גם את אותם 60 מסרונים, הרי זה כולו לוק שמן שהופך לבפנים לוק שמן, והוא רשאי גם לא להרז. עונה הגמרא, אומר רב זירא את היסוד שלו, כל הראוי לבילה שזה 60 מסרונים שיש פוטנציאל לבלול, אז אין בילה מעכבת. אבל כל שאינו ראוי לבילה, כי ב-61 זה לא נבלל יפה, אז הבילה מעכבת. אותו דבר פה, אם הוא מביא ולא קורא זה לא מעכב, אבל אם הוא לא יכול לקרוא אז הוא לא יכול להביא. עונה הגמרא, דאביד והוא כרבי יוסי בר חנינא, הוא עושה פטנט, הוא עושה פטנט שהוא לא התחייב בקריאה. איך? דאמר בצרן ושגרן ביד שליח, או מת שליח בדרך, מביא ואינו קורא, מה היא טעמה? דכתיב ולקחת והבאת, עד שתהיה לקיחה והבאה כאחד ועליקה. ברגע שזה לא לקיחה והבאה על ידי אחד, אז אין חובה של אמירה, לא נאמר חודים שאמרת. אז מה הוא עושה? מתחיל שליחות על ידי אחד, מסיים על ידי אחר, ממילא לא יהיה מתחיל, ולכן אין פה בכלל. אז מביא ואינו קורא. אגב, יש פה מחלוקת גדולה בין הרשב"ם לתוספות, כל בן אדם ששולח שליח, האם אני אומר שלוחו של אדם כמותו ואז הוא מביא וקורא, או שברגע שזה נעשה על ידי שליח אז זה כבר מעכב? הרשב"ם בדף פ"א עמוד ב' למטה, ארבע שורות מלמטה, אומר, אבל איך בצרן שליח והביאה לירושלים, אז קוראים בעלים, זה שלוחו של אדם כמותו. תוספות בפ"ב עמוד א', תחילת השורות הרחבות שם למטה, עד שתהיה לקיחה והבאה באחד, ואין נראה שיקראו בעלים כדי משמע בירושלמי, חולק על דברי הקונטרס. שואלת הגמרא, אני לא מבין. אמר לרבך הברדר אביבה לרבה שמכדי פסוקי נינו ליקרי, מה הבעיה? שיבוא בקשה עם חומש, יעמד בעזרה, אם זה ביקורים אז הוא קורא, ואם זה לא ביקורים אז הוא לומד איזה פרשה בתורה. מה יש? מה יכול לקרוא? מה רע? עונה הגמרא, אמר לי משום דמכדי כשיקרא, ומכיוון שהפסוק אומר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, אז אני לא יכול לעמוד ולעמוד מול ביקורים כאילו אני קורא בתורה. ואומר אשר נתת לי ואין לו קרקע, לכן הוא לא קורא, שיעשה תרגיל שלא יתחייב בקריאה. אנחנו רמשה שברדר אבחי אמר דיל מעטי להפקין ומתרומות ומעשר, כיוון שעל ידי זה שעכשיו הוא יחשוב שזה ביקורים אז הוא לא יביא תרומות ומעשרות, אבל למעשה זה ספק, והרי בצד של הספק הוא כן מחויב בתרומות ומעשרות. אז כדי שלא יבוא לידי מכשול, לכן באנו ואמרנו יש כאן ספק, והספק הזה גורם שהוא צריך להביא, לקרוא, הוא יפתור את עצמו מקריאה, ורק ככה הוא יוכל להביא